ברוכים הבאים לפרק 67 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, ממייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות, יועצת משכנתאות ויועצת פיננסית. ימית, בוקר טוב.
אהלן שוהם.
מה נשמע?
אני בסדר גמור, מה שלומך?
מצוין, יופי, אחרי חג הפסח.
היה כיף, היה מרענן, שקט, חופש קצת.
כן, חשוב ככה.
זמן משפחה.
חשוב לנוח ככה.
כן.
יופי.
אצלך?
גם אצלי, כן. אנחנו יופי. קצת נרגענו והתאפסנו. וזה מה, זה מה שמתאים לנו מחדש באנרגיות.
אז באמת ככה לקראת פסח הכנו, שלחנו ניוזלטר שעסק בהתנהלות כלכלית, ככה חיברנו את זה לחירות הכלכלית בחג הפסח, והמאמר הזה גרף המון המון תגובות חיוביות, והרגשתי וקיבלתי המון פידבקים שזה תרם המון. אז חשבתי שיהיה נכון גם להקליט פרק שיעסוק בנושא, וככה למאזיני האודיו ופחות קורא הטקסט יהיה גם את הערך הזה.
וגם בווידאו ביוטיוב.
כן.
כן, אז אני רוצה לתת עוד איזושהי סיבה, גם אנחנו עושים את הפרק הזה. בשבועיים האחרונים אני קראתי למשל בגלובס כתבה, על זה שאנשים פודים קרנות השתלמות, בשביל לחסות חובות, בשביל כנראה לצרוך את זה בכל מיני סיטואציות וכל מיני דרכים. וכתבה שנייה שקראתי זה בדמרקר, על זה שיש ירידה של 30% בהפקדות לחיסכון הפנסיוני, שזה נובע כנראה כל מיני קופות גמל להשקעה וכל מיני מכשירים פנסיונים שהם אקסטרה, כנראה שזה לא נובע מפנסיה, כי אחרת זה היה פיתורים. אז זה נדלקו לי ככה שתי נורות אדומות ואמרו לי, דווקא עכשיו הפרק הזה מאוד 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 חשוב.
כן, תראה, בכדי לא להגיע למצב שאנשים פודים קרנות השתלמות, אנחנו יכולים באמת לתת להם כמה כלים איך להתנהל אחרת ממה שהם רגילים, ואם הם ייקחו אותם ויתמיעו אותם בהתנהלות המשק בית, יכול להיות שהם באמת לא יצטרכו לפדות קרנות, ובטח לא להפסיק הפקדות לחיסכון. אז בוא נתחיל. ונלך למרכיב הראשון שבעיניי הוא הכי חשוב בהתנהלות, ולא הרבה אנשים עושים את זה בשוטף שלהם, שזה חיסכון שוטף. אוקיי, מבחינתי, התזרים הוא המלך. ברור המונח הזה?
כן, שיהיה לך נזילות ו...
כן, מה שאנחנו צריכים, וזה מאוד 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 פשוט להבין, זה שיש לנו הכנסות ויש לנו הוצאות. כל זמן שהן מאוזנות, ואולי, והרעיון הוא שלא רק שיהיה מאוזן, שיהיה לנו עודף, אוקיי? יהיה לנו הוצאות נמוכות מההכנסות, ואת העודף הזה אנחנו נקצה לחיסכון.
אז הכלל הראשון זה עודף בהתנהלות הכלכלית שלכם.
כן. איך אומרת, עושים את זה?
שאתם צריכים לראות כל חודש הכנסות מכל המקורות, כולל קצבאות ילדים וכל כל ההכנסות שלכם.
בעיקר עבודה, עמל, כן, כן, זה בעיקר. כן. קצבאות ילדים, זה בעיניי, זה
כסף. כן, כן. כן, אבל לא, אני אומר, לפעמים אנשים לא לוקחים את זה בחשבון, בכלל הם לא יודעים בלטות על כמה באמת מכניסים.
נכון.
נכון, זה לפעמים 400, 500 או 300 שקל.
בסוף אבל... לנהל קובץ, שאתה רואה בדיוק את ההוצאות שלך, ואומר, וואלה, אוקיי, אם יש לי עודף של 2,000 שקלים בחודש, לאיפה אני מפקיד אותו, על מנת שעוד 20-30 שנה, זה יהיה מאות אלפים, אם לא מיליון ומעלה, אוקיי? בתוכנית חיסכון נכונה, אנחנו לא מייעצים איפה לשים את הכסף, רק מציפים את האפשרויות הקיימות, ואם אין את הכסף העודף הזה לחיסכון, להסתכל בקובץ איפה אנחנו יכולים להתייעל. ואז יש לנו ראי, יש לנו תמונת מצב, יש לנו אוקיי, אנחנו מוציאים על אוכל בחוץ, סתם אני זורקת, 3,000 שקלים בחודש. האם זה הכרחי? האם אנחנו יכולים להוריד את זה ל-1,000 בכדי שיתפנה לנו כסף לחיסכון, שיתפנה לנו כסף לקרן בלטם, שתכף אנחנו נדבר עליה, להתנהל בצורה טובה יותר. בסוף אנחנו המנכ"לים של הבית שלנו, וכמו שאם היה לנו עסק, היינו כל הזמן רוצים לראות איך אנחנו מגדילים את הרווחים שלו. אותו דבר במשק הבית. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגדילים את העון שלנו, בכדי שיהיה לנו אפשרויות. אם זה נסיעות לחול, ולא לפדות קרן השתלמות על מנת לנסוע לחול.
טוב, זה, זאת סוגיה שדיברנו עליה קודם, ותכף ניגע בה תכף. ניגע בה.
אין לי בעיה עם זה שאנשים פודים קרן השתלמות. יש עם זה חיסרון כלכלי מובהק בסוף, נכון? בסדר. אם הוא ישמור את הכסף הזה עם אפקט הריבית הריבית וכל התשואות, ברור שזה יהיה שווה הרבה הרבה יותר מ-60 או 120 אלף שקל שיש לו כרגע בתחנה.
נכון, מעבר אבל... לזה שזה בערך המוצר היחיד שהוא פטור ממס פשוט.
נכון?
כרגע כל עוד לא משתנה חקיקה ולא נראה לי שזה ישתנה, מה יהיה פה... מאבקים מטורף, לא, זה יהיה פה כאילו, כמו שראית אנשים ברחובות בכל המחאות האלה.
הנה, בצרפת עכשיו הצליחו להעביר פנסיה מגיל 62 ל-64, על אף שיצאו לרחובות ושרפו והיה בלגנים, והנה זה עבר, אי אפשר לדעת אף פעם.
אי אפשר, זה, אוקיי, בסדר, בואו נניח שכרגע יש את הפטור הזה מקרנות השתלמות, למה? אי אפשר להיכנס מה יקרה אם כי...
בדיוק.
אז זה המוצר בערך היה, זה המוצר היחיד שהוא נהנה מהטבות מס, וכל הרווחים גם, על הרווחים, הכל פתור ממס כל הזמן.
נכון, בסדר.
אין עוד מוצר כזה.
אז עוד פעם, בסוף,
חוץ מפנסיה
אני עכשיו. מבחינתי אומרת לך שאין כזה דבר לטוס לחול עם הלוואה. זה הכל עניין של עם מה אתה בא מהבית, עם איזה הרגלים, אוקיי? לי, אם אין לי סכום כסף מסוים בעובר ושעה, ואני לא ישנה טוב בלילה. יש אנשים שיש להם מינוס של עשרות אלפי שקלים, והם ישנים טוב בלילה, כי זה מה שהם רגילים. המטרה שלנו להביא למאזינים כיווני חשיבה חדשים, אוקיי? והכל בסדר. כל מה שהם מחליטים בסוף, הם רוצים לפרוע קרן השתלמות, זה בסדר. אנחנו נציף למה זה לא פסול, חסכיה, למה זה הפסדי.
טעות.
הפסדי. כן.
לא okay. אופטימלי אפשר
כן,
להגיד.
כן, אולי לא, הם לא יודעים.
לא, לא רק הפסדי, זה לא אופטימלי.
אולי לא מכירים.
יכולת להרוויח יותר.
נכון, נכון. אז דיברנו על התזרים שהוא המלך, ולמה חשוב לנהל את ההוצאות השוטפות בצורה מוקפדת, ולהשאיר כסף לחיסכון. לאן לשים את הכסף הזה, זה כבר בחירה של כל אחד. כמו שאמרנו, זה יכול להיות לתוכנית חיסכון באיזושהי חברת השקעות, זה יכול להיות בפרי יומי, זה כל אחד...
פרי זה פיקדון יומי.
כן,
בבנק.
כן, כן. אין לזה יותר מדי ריבית, צועה, אבל זה יכול להיות טוב שהכסף בצד, לא בעובר ושב, אנשים לא מתבלבלים וחושבים, יש לי בעובר ושב כסף, אני יכול להוציא אותו.
אז קודם כל, עצם שאני מפקיד לחיסכון, אני צובע את הכסף, זה בצד, זה מיועד לחיסכון, זה אפקט פסיכולוגי מעבר לצועה ולריבית.
בדיוק.
צבעתי אותו.
בדיוק.
אז את אומרת אופציה אחת, פוליסת חיסכון בחברת ביטוח, שאת זה אפשר אפילו להפקיד בהפקדה חודשית, אפשר גם קופת גמל להשקעה, לכל אחד מהמוצרים האלה תתייעצו, תראו מה יותר נכון בשבילכם.
עם יועץ פנסיוני, בהחלט.
כן, כן. בדרך כלל קופת גמל השקעה, אם אתם, ככל שאתם יותר מבוגרים, אז כנראה שעדיף הכלי הזה, כי יש לו כל מיני הטבות מס, ואם אתם אנשים שחוסכים וצובעים את הכסף לעשרות, עשרות שנים, ואתם יודעים שזה האופי שלכם, גם יכול להיות שעדיף לכם את הקופת גמל השקעה, כי יש לו, יכול להיות שלא תנצלו את הטבות מס שלו, אבל יש לו הטבות מס, אז יש לכם מעין אופציה על הטבות המס האלה.
כן. עכשיו אני רוצה, גם לפני שאנחנו שמים עכשיו עשרות אלפי שקלים ורק חוסכים לטובת מה שדיברנו עכשיו, ההפקדות האלה, גם שיהיה לכל משק בית קרן חירום, קרן בלטמים, שיהיה לו איזשהו סכום שבוא נגיד נקבע אותו בבית, 10,000 שקלים, צבוע לבלטמים. מה זה בלטמים שואם? עכשיו לצורך העניין התקלקל הדוד. בא טכנאי, 2,500 שקלים להחליף דוד. וואלה, לא לכל אחד יש עכשיו 2,500 שקלים להוציא. אז או שהוא פורס את זה לתשלומים, או שהוא באי נוחות, מתחיל להזדיה, לא נעים לו. אם היה לו את הקרן בלטם, אם היה מוציא משם 2,500 שקלים, משלם, לא היה מרגיש את זה בכלל, כי הוא נערך מראש לבלטמים. ואז אולי אפילו המונח הזה בלטמים יוצא מהלקסיקון, כי זה כבר לא בלטם. נערכתי מראש להוצאות כאלה שלא צפויות. יכול להיות מקרר שהתקלקל, יכול להיות טיפול שיניים פתאום, יכול להיות משקפי ראייה שפתאום מישהו צריך, וזה דברים שעולים לפעמים אלפי שקלים, ולא תמיד יש לנו בשוטף רגע, גם אם אנחנו מאוזנים את הכסף הזה להוציא. אז ברגע שיש את הקרן הזו, שאפשר לקבוע, אני מפקיד עכשיו, במשך כמה חודשים, 5% מהשכר שלי, לטובת קרן הבלטמים. הגעתי ל-10,000 שקלים, אני מפסיק את ההפקדות לשם.
כן.
ואז אני מנתב את הכסף הפנוי.
והקרן הזאת היא תהיה ברמת נזילות.
כן.
כמעט הכי גבוהה שיש.
כן.
בחיסכון הכי סולידי שיש.
כן. גם עוד פעם יכול להיות פיקדון יומי, לא משנה. העיקר שיהיה את הכסף הזה.
נזיל ולא לא בסיכון.
נכון. עכשיו, אחרי שהגעתי ל-10,000, אני אמשיך להפקיד לחסכונות אחרים לטווח ארוך. והקרן בלטמים בעצם, נקטע לי קו המחשבה. אז בעצם אנחנו מנטרלים את הבלטמים מהלקסיקון, ואנחנו יכולים להיות ערוכים לכל שינוי, מבלי לקחת עכשיו הלוואה או לפרוס ל-36 תשלומים רכישת מקרר. אוקיי?
כן. אני חושב שעוד פעם, מה שאני קראתי שבקרן בלטיים כדי שיהיה מזכורות לחצי שנה אפילו. כאילו יגיע...
כל אם, אחד...
אם אתה... הנה, כמו שבקורונה פיתרו את האנשים.
זה גם בסדר.
עכשיו, אני חושב שיש לי עוד משהו להוסיף על זה. אם אתם מתנהלים ממש טוב, אז אתם לא מתנהלים במינוס. ואפילו שאתם לא מתנהלים במינוס, תיקחו מסגרת אשראי בכל מקרה מהבנק שיהיה לכם, ככה אני עושה, ואני משלם על זה כל רבעון 18 שקל. למה 18 שקל? זה ביטוח שהבנק תמיד יוכל לתת לי הלוואה. כי בואי נגיד, בדרך כלל ברם ביום בעיר, הבנק לא יסגור לי את המסגרת אם אני יוצא.
אוקיי, אני פחות מתחברת לטיפ הזה שם.
אוקיי.
אחד, 18 שקלים בחודש זה המון כסף.
לא, בחודש ברבעון.
אוקיי, אז אני באופן כללי, אחד מהטיפים שעוד מעט נדבר עליהם, זה לבקש הטבות מכרטיסי אשראי, מהעמלות בעובר ושב, עד כדי פטור מלא. תשאפו לזה, לא תמיד אפשר, אבל תשאפו לפטור מלא. לי באופן אישי, אני לא זוכרת את הפעם האחרונה ששילמתי עמלות לבנקים, אני משהו, זה משהו שהוא אצלי עקרוני, ואני מתעקשת עליו. עד כדי שאני אעזוב בנק, יעבור לאחר בשביל לקבל פטור, זה שלי.
לגבי מסגרת... כמה מאות שקלים, כן. כמה מאות שקלים בשנה.
כן, זה גם עקרוני לי, יש לי דברים, אני חושבת שדיברנו על זה הרבה בפרקים קודמים, אני אדם עם עקרונות, ויש דברים שאני, קשה לי לשלם עליהם. אני אדם של תודעת שפע, חד משמעית, אבל לשלם לבנק שאני שומרת אצלו המון המון כסף וזה משרת אותו, לשלם לו עשרות שקלים.
שהוא משתמש בפיקדון שלנו בשביל לתת הלוואות,
כן, אז קשה לי עם זה, אז זה אחד מהעקרונות שלי.
אוקיי.
קונה לכרטיסי אשראי, אני מגייצת, כולם נהנים מעמלת הסליקה שאני מגייצת,
כן.
ואני לא צריכה לשלם 10 או 14 או 20 שקלים בחודש,
דמי שימוש.
אני משתמשת.
כן.
אם אני לא משתמשת, לגיטימי לחלוטין שיחייבו, וכך היה, הנה מקרה שהיה, לייפסטייל, אני משתמשת ממש ממש מעט בכרטיס של סופר פארם. ממש מעט, וכל פעם אני מתקשרת לבקש לבטל, ובפעם האחרונה אמרתי, ימית, זה לא הוגן שתבקשי לבטל, את לא משתמשת בכרטיס. פניתי לנציגה, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא משתמשת בכרטיס, בואי נבטל אותו. למה? כי אני משלמת 14.90, וחבל לי. אמרה לי, אני אבחן לך פטור, אמרתי לה, אני אשמח מאוד, כי סבבה, אז אני אלך לסופר פעם פעם בי, אני אשתמש באיזה מבצע, אבל באמת, אני מאוד הוגנת בתפיסה שלי, אני לא מבקשת פטורים על משהו שלא מגיע. אז בנקים וכרטיסי אשראי שאני משתמשת, והם נהנים ומקבלים הבנת את הנקודה.
רגע, אני חייב לשאול אותך.
ולגבי המסגרת, והלוואה, בתפיסה שלי,
למה נגד?
לא לוקחים הלוואות. זה התפיסה שלי.
בתפיסה שלי אני קונה ביטוח, אבל.
בסדר.
אני קונה ביטוח שיתנו לי תמיד הלוואה.
בסדר.
זה החשיבה שלי.
אני, כן, אז עוד פעמים המסגרת הזאת היא ללא עלות, אחלה, 18 שקלים בחודש.
לא בחודש.
ברבעון, ברבעון.
זה 6 שקלים בחודש.
בסדר. אני מעדיפה להתנהל בצורה כזאת שלא אצטרך הלוואה. אני הייתי מעדיפה, והלוואי וזה היה גורף, שלאף אחד לא יהיה מסגרת אשראי, שאף אחד לא יוכל להיכנס למינוס. זה חלום. חלום שלי שבמדינת ישראל לא יוכלו להיכנס למינוס. אנשים התנהלו ממה שיש להם. מה רע בזה? מה רע בזה? בתפיסה שלי שאנשים במינוס והולכים ונוסעים ויוצאים לנופשים וקונים בסופר כאילו אין מחר, משהו שגוי. זה לא הגיוני בתפיסה שלי שזה נעשה בצורה כזו, שהבנקים מאפשרים את זה וחוגגים על הריבית על זה. ואנשים פשוט אומרים, בסדר, מה אכפת לי? המינוס לא שלי, הם כאילו, הם מנתקים את עצמם מהמינוס. אני לא פעם אחת שמעתי אמירות כאלה.
אתה אומרת, מינוס זה מכשול בשביל להיכנס למינוס.
בוודאי. וזה אחוזי ריבית גבוהים מאוד מאוד מאוד.
אגב, אני ראיתי יתרון אבל אחר של זה, כשפעם הוצאתי, כמה פעמים הוצאתי דוח דירוג אשראי, היה כתוב, לא נכנסת למינוס בחצי שנה האחרונה, זה העלה לי את הדירוג.
בוודאי.
כן.
וגם ההלוואות מורידות את הדירוג.
נכון, כן, אם אתה לוקח, נכון, כאילו...
נכון.
פעם שהיה לי דירוג של...
מה זה אומר? שעדיף.
עדיף לא לקחת הלוואות.
ולא להיות במינוס.
כן, אבל פעם היה לי דירוג כמעט 1,000.
כן.
שאלף זה המקסימום.
כן.
אז הוא כתב לי חיסרון, יש משכנתה.
כן, נכון.
זהו, זה
נכון,
היה רעידה.
נכון, נכון, גם אצלי. נכון, בוא, טוב, אתה יודע מה דעתי גם על משכנתות. זה לא חיסרון, זה מינוף וזה...
ברור.
ביטחון ועוגן. כל זמן שזה בהתאם ליכולות ולצרכים כמובן. טוב, דבר נוסף שאנחנו רוצים להעלות זה נושא המבצעים וההטבות. יש לפעמים תחושה כזאת שאם אתה מחפש איזה קופון בחוברת סופר פאם או בגרופונים וכאלה, אתה חסכן, קמצן, ממש, ממש.
כמו הסבתא שבאה ומוציאה לפני הקופה ואתה מתעצבן בתור.
אני כזו.
טוב.
היום הכל דיגיטלי שואם.
כן, אני יודע, בשופרסל אפילו.
אין מקום שאני הולכת אליו עם הילדים, והם כבר מורגלים ואומרים לי, אמא תבדקי אם יש. אין מקום שאנחנו נלך אליו, ואני לא אבדוק אם יש איזושהי הטבה באיזשהו מועדון שאני משוייכת אליו, אם זה מפעל הפיס, אם זה אחותי יש לה ביחד בשבילך, וארגון מורים, וכל מיני דברים. אני גם לי אין את המועדון, גם אם לי אין את המועדון, אני אמצא למי יש בכדי לחסוך. וזה חוסך המון, המון, המון כסף. אתה לא מבין כמה. תעשה חשבון פשוט. עשיתי לשר יום הולדת בבאולינג, הזמנו כמה חברים. אם לא היה לי את ההטבה שכל ילד השתתף ב-16 שקלים, זה היה עולה 36 שקלים. כמה זה? היינו, לא זוכרת, 7 ילדים. 7 ילדים, 36 שקלים אל מול 16 שקלים, ועוד נתתי לכל אחד כרטיסייה כזאת למשחקי וידאו,
כן.
שקניתי 300 אסימונים ב-100 שקלים, במקום באיזה, לא זוכר, 350 שקל.
וואו.
מטורף, כאילו עשיתי יום הולדת בפחות מ-500 שקל, כולל אוכל, כולל הכל לילדים, בחוויה אקסטרימית, כן? בשבילם, כן? אקסטרימית זה באולינג. אז זה מה שאני באה ואומרת, כמה כסף אפשר לחסוך? אין משהו שאני לא בודקת בגרופון, יש את האפליקציה פיד, אפליקציה נהדרת, ממליצה לכל מאזין עכשיו לפתוח את הגוגל, את
זה של ה... את הגוגל פליי או את האפסטור.
להוריד את הפיד. מה אתה עושה בפיד? אתה רושם מילת מפתח, אפילו לא משהו ספציפי. באולינג, הוא מביא לך את כל ההטבות לבאולינג. אתה רושם אביב גפן, כי יש הופעה, הוא מביא לך את כל ההנחות להופעה
זה
שלו.
זה בהנחה שאין לכם את כל המועדונים של ארגון יותר, המורים, חבר?
לא, לא בהנחה, זה מרכז לך שם את כל המועדונים.
הוא אומר לך...
את כל המועדונים.
איזה מועדונים נותנים הנחה.
כן, כן, יותר מזה, אתה יכול לרשום לו מילה כמו שואב אבק. אתה יכול לרשום לו טלוויזיה, הוא מביא לך את כל ההנחות שיכולות להיות עכשיו על המוצר, על ההופעה.
לא, לא הכרתי, אוקיי.
וזה מדהים. אז להשתמש בדברים האלה, הטבות, לבקש הטבות בבנק, באמת, לא, זה, זה, זה חוסך המון כסף.
לא רק בנק, גם חברות תקשורת.
בוודאי.
תמי 4, כל ספק.
כל מה שיש לנו תשלום חודשי קבוע אליו.
כל, כן.
כל שנה לעשות בדיקות. גם הדמי ניהול שלנו בכל הקרנות השתלמות, כל הדברים האלה, לבדוק עם היועץ פנסיוני.
תבדקו שזה לא עלה.
האם אנחנו במקום המיטבי, האם אנחנו משלמים את הדמי ניהול המיטבים עבור כל הדברים האלה. כל הזמן לבדוק.
עצמאים, תבדקו שכל החשבוניות, אתם מגישים לרואי חשבון.
זה פרק בפני עצמו.
נעשה יום אחד. תאספו את הכל ותשאלו אותו, תגיד, אפשר להכיר בזה? אפשר להכיר בזה? הוא היועץ המקצועי שלכם, תשאלו ולפעמים תופתעו.
כן, בהחלט. ונושא הכי כואב אולי, קניות בסופר. טוב, אז קודם כל לא לבוא רעבים לסופר, את זה כולם מכירים, כי כשאנחנו באים רעבים, העגלה מתמלה יותר ויש לנו חשק להכל. לא להתפתות למבצעים. אוקיי, אז נכון, אנחנו מדברים על הטבות ועל זה. אם עכשיו אני צריכה דוגמה... מרקח גביסה, ובתקציב שלי עכשיו החודש אני צריכה להוציא, סתם אני זורקת, בשבוע 300 שקלים על הקנייה. אם אני אראה מבצע של 2 פלוס 1, אז כבר הגדלתי את התקציב, חרגתי מהתקציב כנראה בגלל המבצע המפתה. זה נחמד 2 פלוס 1, זה נחמד. אבל לא בהכרח שאני צריכה את זה עכשיו.
יכול להיות שהאחד הזה יזרק לפח.
גם, רחימה שלי, שמחזיקה ברקחי גביסה בכמויות סיטונאיות, בגלל המבצעים
אבל
האלה.
אבל נראה שמרקח לא מתקלקל.
שום,
אבל...
אז הוא מתקלקל.
מרקח?
מתקלקל, הוא נהיה סמיך ברמה שאי אפשר לשפוך אותו.
באמת?
ויש לאמא שלי כמויות של מרקחי גביסה, שאני אומרת לה כל פעם שהיא מספרת לי, שהיא כאימא למה? היא לא מסיימת אותם, היא לא מגיעה, היא מכורה, היא אוהבת את הריח, היא אוהבת כל פעם לחדש, יוצא חברה חדשה, היא חייבת לקנות. היא אנטיתזה, זה כבר אובססיה קטנה, כן. אז, וגם השימורים, הם עושים לך מבצע, 3+1, ואז אתה שוכח שקנית כל כך הרבה, אתה יודע כמה פעמים קורה לי?
אז יש לי עוד שיטה, לשים את זה בארון במקום אחד, ושהוא יהיה גם נגיש.
נכון, שם, אני כמעט קניתי בקנייה האחרונה משחת שיניים, סתם, כי ראיתי במבצע, ולא קניתי, אמרתי, אני לא זוכרת אם אני צריכה או לא, אתה יודע כמה משחות שיניים חדשות יש לי במגירה? יכול לפוג תוקפן. קניתי מארז כזה חסכוני מאמזון, קיבלתי, ושכחתי. וזה קורה, גם אני, כאחת שמנהלת את המשק בית, ומחזיקה את המספרים ואת הכל, גם לי יכול לקרות שאני שוכחת שקניתי. בגלל זה עדיף לקנות בדיוק מה שצריך, ולא בכמויות סיטונאיות, ולא להתפתות למבצעים שבעצם באותו רגע גורמים לנו להוציא יותר כסף ממה שהיינו צריכים, על משהו שאנחנו לא בהכרח צריכים.
תבואו עם רשימה, או שתקנו אונליין, ואז תקנו בדיוק מה שאתם צריכים.
כן, זה מה שאני אומר, אבל אתה בא עם רשימה, אבל אתה רואה את המבצעים ואתה מתפתה. אז אני אומר...
וגם באונליין אתה רואה את המבצעים ומתפתה.
נכון,
אבל, אבל אפשר יותר לשלוט.
כן. ועוד משהו חשוב שאני נוכחת לראות, וכל פעם אני מתכווצת שום שאני רואה את זה קורה. אדם קונה קנייה סטנדרטית לחלוטין, לא איזה קנייה תחה גדולה, קנייה סטנדרטית, אני אחריו בתור בסופר.
כן.
ביצים, גבינה צהובה, לחם, חלב, אוקיי? דברים סטנדרטיים. אני שומעת אותו אומר, תפרוס לי לשני תשלומים. ואני אומרת לעצמי, אני שותקת, כן? אני לא אחנך את האדם לפניי בסופר, אבל בחיית, אתה לא תבוא שבוע הבא, לא עוד חודש. קנייה של 200 שקל. תקנה עוד פעם? לא תבוא שבוע הבא לקנות עוד פעם ביצים, לחם וחלב?
אז היתרון הזה, פעם אחת פרסת, הרווחת, וזהו, מאז אתה חייב...
אין בזה שום יתרון בלפרוס.
אבל ברגע שאתה נותן את... זה כמו לנסוע ב-100 קמ"ש ולתת ברקס חירום.
אין שום יתרון.
לא, אם אתה רוצה לעצור את זה, זה לתת ברקס חירום?
כן, אין שום יתרון. אתה יודע שאתה צריך להוציא קנייה שבועית 200 שקל, תהיה ערוך לזה. אתה לא פורס את זה לתשלומים, כי שבוע הבא אתה תפגוש את אותה קנייה בדיוק, את אותם מוצרים בדיוק. אז מה עשית בזה שפרסת? אז ככה אתה... פשוט להיות ערוכים, זה מחזיר אותנו להתחלה של הפרק, להיות מודעים לכמה אנחנו מוציאים כל חודש, וכמה כל קטגוריה עולה לנו בחודש, של הוצאות הסופר, של הוצאות הביטוחים, של הוצאות השוטפות הקבועות של הבית, ארנון החשמל וכו', שגם שם תמיד אפשר גם לחסוך, אוקיי? בחשמל, במים, אם אנחנו במודעות, אנחנו יכולים לחסוך הרבה כסף. אז זהו. זה ככה באמת, יש עוד מיליון נושאים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל בואו ככה
כן,
נתכנס
אמרת,
לאלו.
אנחנו בטח לא פריירים, להיות צרכנים יותר טובים, וכן, ובסופו של, הנה, טיפים לקנייה בסופר, ובסופו של דבר גם משכנתה, ש...
משכנתה, שכחתי רגע ממשכנתה.
כן, כן. משכנתה... שאם אתם מתנהלים נכון, תצטרכו לקחת פחות... משכנתה.
כן, וגם משכנתה לבדוק אותה כל הזמן, כל שנה. יכול להיות שאפשר להוזיל אותה, אם אנחנו רוצים לצמצם משהו בהוצאות של המשק בית, אז גם את זה חלק מהבדיקות. אולי חלו שינויים בריביות, ואפשר להוזיל את ההחזר החודשי. אולי אם הגענו למצב שההחזר החודשי עלה משמעותית, כמו שקרה להרבה משקי בית עכשיו, איך אפשר להקטין אותו? גם עם בעלות
כן,
הכוללת
אבל
שואה,
אם מקטינים אותו...
גם עם בעלות הכוללת, בלונג רן, זה לא חוסך כסף, אולי עכשיו, בכדי לא להגיע למינוסים, משק הבית צריך פריסה ארוכה יותר.
כי נגיד, על מינוס תשלמו אלטרנטיבית יותר מהמשכנתא.
בוודאי, וגם לא רק, עוד פעם, אני עוד, זו התפיסה שלי, לא להיות במינוס. זה לא בא בחשבון. ולנקוט בכל האמצעים שיש למשק הבית, ברשותו,
כי המינוס הוא,
לא
הכי יקר.
במינוס.
הוא הלוואה בין הכי יקרות.
כן, וגם לא רק זה, עוד פעם, אני לא יכולה להוציא כסף כשאין לי אותו. מינוס זה להשתמש בכסף שלו שלי. אני צריכה להתנהל בתוך מה שיש לי. יש לנו הכנסות 20,000, אנחנו צריכים להוציא 18. 2,000 צריך ללכת לחיסכון, לפחות, לפחות. עכשיו גם בו שום נהיה ריאליים. אנחנו מדברים על זה, והכל טוב ויפה, יש אנשים שבאים ואומרים, אבל לא יכול. אני אומרת, תתחילו ממשהו, 100 שקלים, 200 שקלים, תתחילו. זה כמו שריר, שום, שאנחנו רוצים לפתח שריר, אנחנו צריכים להתחיל ממשהו, תתחילו, שימו בצד 100, 200, תתחילו לתרגל את השריר הזה, ולאט לאט תרחיבו אותו, אוקיי? לאט לאט תתחילו להפקיד יותר לחיסכון, ואתם תראו איזה נפלא זה. אמר אלברט איינשטיין או שלא, מישהו אמר שזה מיתוס, שהוא לא אמר את זה, שאחד מפעילי העולם זה
הריבית
דריבית. בואו תכירו את זה, תבינו את המשמעות של להפקיד לחיסכון היום למשך 30 שנה, 500 שקלים. מה זה עושה עוד 30 שנה? אתם חייבים להבין את זה, עוד פעם, באיזשהו אלמנט עם תשואה. לפחות 5%, אוקיי, לפחות.
ככל שהתשואה יותר גבוהה, זה יגדל בצורה מעריכית, זאת אומרת, הגרף יעלה לא כקו ישר, אלא ינסוק למעלה.
כן.
ככל שהריבית יותר גבוהה, כן. וככל שעובר הזמן.
ואנשים פשוט לא מכירים את זה הרבה. אז חשוב שיכירו ויבינו שכל כסף שהם יוכלו להפקיד לחיסכון, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
טוב, מדהים, אז יש לנו 5 טיפים. בנו לעצמכם פוליסת חיסכון. תכינו קרן בלטמים ליום גשום. הוצאות גדולות דורשות חיסכון מוקדם.
לא דיברנו על ההוצאות הגדולות שדורשות חיסכון מוקדם, וזה חשוב. נסיעה לחול.
למה? את כן הזכרת את זה, אמרת.
דיברנו על דוד שמש, אבל נסיעה לחול.
כן.
אני עכשיו רוצה לנסוע עם הילדים שלי בדצמבר לחוץ לארץ. אני נערכת לזה מלפני כמה חודשים. אני שמה בצד כל חודש 1,000 שקלים, לא לבלטמים, לא לחיסכון, בנוסף אליהם, לנסיעה בדצמבר. ככה אני מגיעה לנסיעה, ארוחה עם הסכום כסף הדרוש לנסיעה הזאת, על כל המשתמע, בזבוזים, כרטיסי טיסה, מלונות, הכל. לא מופתעת, לא לוקחת הלוואה לצורך העניין, ולא נכנסת למינוס, ולא פורסת לתשלומים. נערכתי מראש, כי ידעתי ותכננתי, תכנון, אוקיי? תכנון לכל מה שדיברנו הוא רלוונטי.
ככה גם את יודעת מה התקציב האמיתי שלך, ולא מתפתה לתקציב, כן. ולא מתפתה להוציא יותר, בלי שאת יודעת מה נכנס לסחרור. את הכל יותר מתוכנן.
בדיוק.
טוב, אז הוצאות גדולות דורשות חיסכון מוקדם. אנחנו בטח לא פריירים, תהיו צרכנים חכמים, אפליקציית פיד, תבדקו מבצעים על כל דבר, תבדקו מועדוני הטבות, וטיפים לקנייה בסופר, תבואו עם רשימה, אל תבואו רעבים.
ואל תתפתו למבצעים.
ואל תתפתו למבצעים. טוב, אז סיכמנו את הפרק. אם כל אחד ייקח את חמש הדברים האלה, הוא מסודר.
נהדר, תודה רבה.
תודה, להתראות ונתראה בפרק הבא. ביי.